טוב.
צהריים טובים. אנחנו עוסקים היום בעצם בסוגיית מבעה. ולגבי מבעה, יש לנו מחלוקת בין רב ושמואל, האם מבעה זה אדם או מבעה זה שן. הגמרא דנה והפסוקים, אחר כך היא אומרת שהפסוקים הם לא דייקי, ולכן היא מתחילה לדבר, אפשר לומר, יותר על, על סברות, כן? רב, מה הייתה, מה לא אמר כשמואל, ושמואל, למה לא אמר כרב, מר, לא כמר קי דייקי, לא כמר דייקי, ואז אומר רב, תן השור וכל מילי דשור. כלומר, אומר רב, בפשטות שור הוא כולל את כל האיברים, את כל, כל הכלים, את כל הכוחות שיש בשור. אז יש לו קרן ויש לו שן ויש לו רגל. ולכן מבעה זה אדם. ואז בהמשך, אחרי שהגמרא עושה את החשבון, לא ראי זה כראי זה וכולי, ואז הגמרא חוזרת בעצם לשמואל ואומרת, ושמואל, מה איתה, מה לא אמר כרב? כן, יש פה ככה איזה מהלך מעניין בגמרא. בעצם רב, מה איתה, מה לא אמר כשמואל, ואז כבר מפרטים את כל העניין, שור לקרנו, מבעה לשינו, בעצם מסבירים כבר את כל דעת שמואל, איך זה עובד מבחינת המשנה, ואז חוזרים, שמואל, למה לא אמר כרב? ואז הוא אומר, אמר לך, איס סלקה דעתך, אדם, הקטני סייפה, שור המועד ושור המזיק ברשות הניזק והאדם. אומר שמואל, אדם כבר כתוב. אדם כבר כתוב בסייפה. אז למה צריך לחזור עליו ברשע? ככה, זה משפט הפתיחה ששמואל פה אומר. וכבר על המשפט הזה אני רוצה רגע לעצור פה, כי זה נראה לי משהו מאוד משמעותי, בעיקר מבחינת מה שבעזרת השם נפגוש תכף. למה זה כל כך קריטי לגמרא להגיד שאם האדם כתוב בסיפה, הרי תחשבו רגע טוב, בסיפה הוא כתוב, באיזה הקשר הוא כתוב בסיפה? כשהגמרא אומרת, אקטני סייפה אדם, באיזה הקשר הוא כתוב שם?
המועדים.
חמישה תמים, חמישה מועדים, יש רשימה, האדם. האם לא מסתבר והגיוני שאנחנו נעשה רשימה של מועדים, ואנחנו נכניס את האדם בתוך הרשימה הזאת, וזה לא קשור לאבות נזיקים שמנינו פה בפרק ראשון. אנחנו פה שואלים מי הם ארבע אבות נזיקים. ארבע אבות נזיקים, נגיד שאחד מהם זה אדם. בסדר? צריכים לדעת מי אבות נזיקים, יש כל מיני אבות נזיקים. עכשיו, אחרי זמן, בהמשך, אנחנו עושים איזה מין סיכום כזה שהוא הרבה יותר רחב, הוא משהו יותר כללי כזה, שחמישה תמים, חמישה מועדים, בתוך זה מונים גם את האדם. כאילו לרואים של הגמרא, כאילו ברור ש... כביכול, כן? כרגע זה נראה ברור, ותכף נראה אולי למה זה ברור, שזה לא יכול להיות פעמיים. כאילו, אם האדם הוא כתוב בסיפה, אז הוא לא יכול להיות כתוב ברשע עוד פעם. למרות שאנחנו לא מבינים בעצם למה. כי אנחנו מוצאים כאלה דברים, שכותבים דבר פעם אחת בהקשר של הרשימה הזאת, אחר כך כותבים אותו עוד פעם בהקשר של רשימה אחרת, שהיא בכלל מכיוון אחר. אז זה, אני לא סוגריים, אני אומר את השאלה הזאת, שנשים לב לזה, כי זה ממש במהות פה. על כל פנים, זה מה ששמואל על פניו, זה מה ששמואל אומר, אקטני סייפה אדם, אז אי אפשר לכתוב אותו עוד פעם ברשע. ואז הגמרא אומרת, וליתני ברשע. טוב, אז במקום בסייפה שהוא יהיה ברשע, אומרת הגמרא, בנזקי ממון כמיירי, בנזקי גופו לא כמיירי, אתה לא יכול לכתוב את אדם ברשע, כי הוא לא... כי רשע, לפי שמואל, רשע עוסקים בנזקי ממון, והאדם זה נזקי גופו, זה משהו אחר. אז אומר שמואל, ברשע קודם כל הוא לא יכול להיות. כן? במשנה שלנו האדם לא יכול להיות. ולכן נשאר שזה שן, אצלנו זה שן, והאדם הוא שם. טוב. אומרת הגמרא, ורב נמי אקטני אדם בסיפה. שימו לב, עוד פעם, אומרת הגמרא לרב, נו, אתה רב שאתה אומר שמבעה זה אדם, אבל כבר כתוב אדם בסיפה. אז למה פעמיים? אמר לך רב, ההוא, למחשבי בעד המועדין, הוא דעת, בעצם במילים אחרות, מה רב אומר? רב אומר את מה שאמרתי קודם, לא? רב אומר, מה הבעיה שלך? למה אדם כתוב פעמיים? מה הבעיה? פעם אחת אדם כתוב בתוך אבות נזיקין, ושם הוא כתוב, יש חמישה מועדים, אז האדם הוא אחד מהם, מה הבעיה? שימו לב שלרב, לרב אין שום בעיה, הוא אומר, זה אדם א', זה ברשימה הזו, זה בספר, זה רשימה אחרת, מה הבעיה? אוקיי, אז רב אומר ככה, אבל מצד שני ראינו שהגמרא כאילו זה לא כזה פשוט לה, ושמואל גם כן הוא אומר, זה לא יכול, אי אפשר לכתוב אותם כאילו פעמיים. האדם הוא בסוף, אז הוא לא ברשע, הוא בסיפה. אז קודם כל את הנקודה הזאת אנחנו נרצה קצת להבין, והיא תהיה מאוד מהותית ויסודית פה. נקרא לזה, אם נתמצאת את השאלה ככה בקיצור, למה אדם, קודם כל רואים שהוא בעצם חייב להיות בסיפה, ולמה הוא או לא יכול להיות ברישה בכלל, או אם הוא ברישה אז הוא גם ברישה, אבל כאילו ברור שהאדם הוא בסיפה, וגם אולי גם לא הגיוני שהוא יהיה פעמיים, ואם הוא מופיע פעמיים אז השאלה היא באמת למה הוא מופיע פעמיים. אז זה ככה, זה משהו בסיסי ממש ככה בפשט הגמרא. לפני שננסה להבין את הגמרא שלנו כמו שהיא, אבל יש לנו בגאונים, כמו שראיתם פה במקור שניים, אנחנו נקרא את זה בפנים, יש פה הסבר מאוד מעניין. עכשיו אני לרגע לא נכנס לשאלה האם זה גרסה אחרת בגמרא, או שזה מסביר את הגמרא שלנו כמו שהיא, כי בוא נתמקד קודם כל בדבר העקרוני המהותי. את הדבר הזה של הגרסאות תשימו רגע בצד, כי הוא לצורך העניין הוא פחות קריטי, אז אני שם אותו רגע בצד כדי להתמקד בדבר העיקרי. בואו נראה רגע עם מקור שניים ביחד, וננסה מתוך זה לצאת קצת להבנה עמוקה של עומק הסוגיה פה. אז כתוב ככה בתשובת רב שריר הגאון, כאמרינן, מהי מבעה? רב אמר מבעה זה אדם, שאוכלי לבהמתו, זרעה דאחר. ושמואל אמר, מבעה זו השן של השור. איך אתם מבינים מה זה דאוכלי לבהמתו זרעה דאחר?
גורם לבהמה לאכול לאוכל של אחרים, אבל אדם, כאילו אדם גורם לזה.
כלומר, האדם לוקח את הבהמה, ופשוט מעמיד אותה, שם אותה על שדה של חבר שלו, ובעצם מה שנשאר לבהמה זה לאכול, זה כנראה מה שיקרה, כן? זה כבר לא, אין פה הרבה אפשרויות אחרות. וחיזק אחרי כן את דברי שמואל, שאמר מבעה זו השן, וקטני בעדיה שור המועד ושור המזיק ברשות הניזק והאדם. ויסל גדתך מבעה זה אדם, עתן עלי ברישה המבעה. כן, אז עכשיו מביאים הגאונים את המהלך הפשוט של הגמרא, שלשמואל מבעה זה שן, למה? כי אדם כבר כתוב בסיפה. ולכן לא מסתבר שמה? שיהיה אדם עוד פעם ברישה, זה לא, אין לזה שום היגיון, לכן מבעה זה שן לפי שמואל. ושנינן אליבא דרב, שימו לב, עכשיו אומר הרב שריר הגאון, טוב, אז מה רב יגיד על זה? שבעצם מה קרה פה? יש לנו אדם בסיפה, ברשימה של המועדים, וחוץ מזה יש לנו אדם אצלנו, בתוך הרשימה של אבות נזיקין, למה פעמיים? שנין עלי בדרב, רישה דשדר בהמתו ואזקה, סיפה תן האדם דאזיק וחבל באדם. אז שימו לב, הוא אומר, מה בעצם עומק התשובה שענינו לרב? מה התשובה שענינו לרב? ועכשיו אני אפילו אומר, אפילו בלי לשנות את הגרסה, הגרסה כמו שהיא לפנינו, לפי איך שמסביר את זה רב שריר הגאון. מה בעצם הוא אומר? צורה פשוטה. מה הוא אומר? מה ההבדל בין הרישה לסיפה לפי רב?
זה לא אותו אדם.
מה?
זה לא אותו אדם.
יפה. מה האדם הזה עושה ברישה ומה הוא עושה בסיפה?
אפשר מעמיד את הבהמה הפרדית של אחר בסיפה ומזיק את האדם אחר.
יפה. ברישה, אומר רב, ברישה מה זה מבעה? מבעה זה אדם, כמו שראינו פה במקור שלוש, זה אומר רב, המעמיד בהמת חברו על קמת חברו, חייב המעמיד. כלומר, הוא חייב מאיזה דין, איך קוראים לזה לפי רב? נזקי אדם או נזקי שן? טוב ששאלתי, כדי שיהיה דיון. ברישה, אדם מעמיד את הבהמה שלו על קמתו של חברו. זה שן או אדם? צד שמאל אמר, לפחות חצי מצד שמאל אמר, אמר שן, צד ימין צעקו אדם. אתה למה אמרת שן?
בסוף לפי רב זה כן אדם.
בסדר, אל תלחץ פה מזה שזה, אולי אתה צודק, אתה לא צריך להיבהל מזה, אבל... אבל, כאילו, הבמה אוכלת עם השן, אבל למה אמרתם אדם?
כי
הסיבה שיחלה זה בגלל... יש כזה ביטוי של אם אדם הורג מישהו עם גרזן, אז אתה אומר, זה הגרזן הרג?
לא, אבל זה לא אותו דבר. כאילו, אם אתה מסתכל...
לא, ברור, ברור, אני רק התכוונתי כאילו על זה. בסוף הכוונה היא שכשהוא שם את ה... תראה, בסוף מה שאתה אומר, כנראה יש מצב ששמואל סובר את זה ככה, שאתה לא צריך להיבהל, יש מצב ששמואל סובר את זה. אבל רב, אנחנו כרגע מתמקדים ברב, רב אומר, כשאתה לוקח את הבהמה, שם אותה ממש... זה ברור, אין מצב שהיא לא תאכל, כאילו, זה האינסטינקט שלה, זה כבר אין לה כמעט בחירה חופשית, זה ברור שהיא תאכל, ולכן אני אומר, זה מדמה את זה לגרזן, זה כמעט כמו ש... אכלת בעצמך, רק לא אכלת בעצמך, בסוף הבהמה היא זאת שאכלה, אבל היא ממש, היא השליחה שלך, זה לא כמו שן רגיל, שן רגיל, תשימו לב, רק תבינו את ההבדל, שן רגיל, אפשר גם להדליק מזגן עם חם, שן רגיל זה בהמה הולכת, לא שהבעלים איתה עכשיו כל שנייה, והוא אומר לה להיכנס, והוא תופס אותה ושם אותה, היא בעצמה נכנסה ואכלה. האדם הוא אחראי, הוא צריך לשמור עליה והוא אחראי, אבל זה לא שהוא. לכן קוראים לזה נזקי שן, ויש לזה דינים של נזקי שן. אבל כשהאדם מעמיד את הבהמה שלו על קמת חברו, אז שם אומרים הראשונים, רשי, הרשב"א, אומרים שם שזה נקרא אדם. זה נקרא אדם המזיק בעזרת, בהמתו, אבל זה אדם המזיק. אז אומר, אז נחזור לרב, אז הרישה זה אדם שמזיק בעזרת, בהמתו, כן, הבהמה היא השליח שלו לזה, אבל... ומה קורה בסיפה? איזה מין אדם זה שמזיק שם? מה? הוא בעצמו. אדם שבעצמו חבל בחברו, עשה את... מה? בחברו, כן. כלומר, כן, לא, כן, לא בעצמו בממון של חברו, אלא פוגע באדם אחר. כלומר, שם מדובר, הרי גם פה אנחנו אומרים שהאדם נקרא שהוא הזיק בעצמו. גם כשהוא שם את הבהמה, לאכול זה נקרא שהוא הזיק בעצמו. אבל את מי הוא הזיק? הוא הזיק את הממון של חברו. שם את מי הוא הזיק? הוא מזיק אדם אחר, לא משנה אם הזיק או חבל, אבל הוא באופן ישיר, הוא מזיק אדם אחר. כלומר, עכשיו אנחנו מגיעים בעצם, שימו לב לנקודה העיקרית. כלומר, בעצם לפי הגאונים, כשהגמרא אמרה, כשהגמרא ענתה לפי רב, היא אמרה, ורב נמי אקטני אדם בסיפה, אמר לך רב, ההוא למחשבה באדם מועדין ודעתה. לפי רב שריר הגאון, מה הגמרא התכוונה פה? שימו לב, בוא נכניס את זה רגע לגמרא כמו שהיא שלנו. בלי להזדקק לרב, אם ראיתם פה את השרידי אש, אני לא רוצה להיכנס פה, אולי אם יהיה זמן בסוף אני אקרא אותו, אבל הוא מביא שיכול להיות שלפי הגאון הייתה גם גרסה נוספת, היה שם עוד משפט, אבל הוא אומר לא בטוח, הוא מתלבט בדבר הזה, נגיד שלא היה. אז מה עומק הגמרא כשהיא אמרה, אהול למחשבה באדם מועדין עוד עתה?
שאדם מועד אם הוא מזיק לחברו.
אדם כשהוא מזיק לחברו, הוא נקרא מועד. והוא נמנע, ושמנו אותו בתוך המשנה, שמה אותו בתוך הרשימה של המועדים. ואצלנו, שהגמרא בעצם לא אמרה, אז רב שיר הגאון אומר לנו, מסביר לנו את, את הזרם, את התת הזרם שעובר בתוך הסוגיה, והוא, שהגמרא אומרת, שהאדם שמופיע אצלנו, הוא לא מזיק לאדם אחר, כמועד שמזיק מישהו אחר, אלא הוא מזיק את הממון של חברו על ידי הבהמה, שהוא מעמיד אותה על קמת חברו. לא, הוא לא יהיה תם. אני לא, מה שרציתי זה רק אמרתי, אני אחזור בהמשך לגרסאות, כי מה שאני מכיר מהניסיון, כשאתה מתחיל עם הגרסה הזאת, היא שואבת לך את כל הזמן בשיעור, אתה לא מגיע, מה? בסדר, אם יש גרסה זה כתוב בגמרא. לפי מה שהוא מביא את הגרסה זה כתוב במפורש. אני, לצורך העניין, בסדר, אפשר לדון על זה, כאילו איפה זה נכנס, אם זה לא...
גם אדם שמזיק, גם אדם שמעמיד בהמה על קמת חברו, הוא מועד מעט
ללכות מזיק. אוקיי, בסדר, כלומר, אתה אומר, אם אין את הגרסה, זה כאילו קצת, אנחנו צריכים פה קצת, יש פה איזה משהו קצת... דמיוני, שלא כתוב טוב. לכן באמת שרידי אש הוא יותר נוטה לומר שהיה לגאון עוד משפט בגמרא, שהוא בוודאי כותב את זה בצורה מפורשת. אז בסדר, בואו...
מה שאני אומר זה שבאמת יש לנו סוגים שונים לגמרי. אדם המזיק, המילה מזיק, משתמשים ברק למרון. אדם שפוגע בחבר שלו, גם אדם החובד.
כן, כן, בסדר, זה מחשב שהוא, אני אומר, בוא נתמקד רגע להבנה של ההבדל בין שני האנשים האלה, ואז נחזור לגרסה, לראות גם שזה כתוב גם בתוך הגמרא. אבל אני חושב שחשוב קודם להבין את המהות של הדברים, אחרת פשוט הזמן הולך והאנרגיות הולכות, בסוף אתה לא שכחת כבר עם מה אתה עוסק. אז לכן, כדי להבין את העניין הזה, בואו נראה רגע את מקור 4, 5, דברים שכותב דבר משה, אחד מהאחרונים. כן, בטח.
משום שם על האמר רבה, אמר רבה קנה, מעמיד בהמת חברו על קמת חדוך, חייב.
כן.
אפשר לשאול את אותה שאלה, אם אתה אומר לי, כאילו זה מופיע בסוג של הסייפה, של המסכת, אתה לא יודע, אבל...
כן.
אתה אומר לי שמבאה זה על זה. כאילו אותה שאלה ששאלו, אם אמרת לי אדם בסייפה, אז איך מביא איזה אדם?
נו.
אז איך אתה אומר לי שמביא איזה אדם שמעמיד בהמת חברו על קמת חברו, האם זה מופיע גם בסוף? זה מופיע גם בגמרא בסוף?
לא, מופיע, לא, במשנה זה מופיע פה. זה שזה מופיע שם, זה בגלל שבפרק ההוא עוסקים בנושא הזה של... זה קשור לנושא שם, אבל מבחינת המשנה זה כתוב פה. מבאה זה בעצם הפשט של הפסוק, כי יבאר איש שדה, תשימו לב לפשט של הפסוק, כי יבאר איש שדה או חרם, ושילח עד בעירו, וביאר בשדה אחר. בעצם מה אומר הפשט של הפסוק? מדבר על האדם, כי יבאר איש, לוקח אדם, עד בהמתו, שילח עד בעירו, בעירו זה בהמתו, וביאר בשדה אחר, כלומר, מדובר על האדם שלוקח את הבהמה ומעמיד אותה על זה כמעט, זה במידה מסוימת, זה כמעט הפשט של הפסוק. זה מה שהגאון אומר, זה מה שהשרידי אש מביא בשם הגאון, שזה, אתם יודעים מה, סתם, אם כבר, תראו רגע את ההתחלה של השרידי אש, אני רואה שבכל זאת אנחנו ניתן לו 5 דקות, כדי שלא ייקח לנו את הזה. תראו, בוא נחזור רגע למקור 4. בסוף אני רואה שכן צריך את זה. קודם כל תראו, מתוך תשובת הגאון למדנו הרבה דברים. א', שלדעת רב מבאה זה אדם פירושו, שהוליך את בהמתו בכוונה על מנת לראות בשדה של חברו. ובעל כוח אך שרב מפרש את הפסוק, כי יבאר איש שדה או חרם, שהאדם יזיק את השדה ואת הכרם של חברו על ידי זה שהוליך שם את בהמתו, על מנת שתראה שם. ונראה שרב הולך לשיטתו, מה שהוא כותב, המעמיד בהמת חברו, בהמת חברו, הקמת חברו, חייב המעמיד. ופרשו שמה הוא מביא מרשי אחרים ש, ש, שזה, 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 ברש בפירש, המעמיד חייב, אף הפי שאין הבהמה שלו, כיוון שהעמידה על הקמה, הרי היא כאילו מאכילה בידיים. בסדר? ועכשיו תראו מה שהוא אומר. בפירוש של הגאו, מתבאר טעם הסדר במשנה. כי הרי מה הסדר במשנה? זוכרים? שור, בור, מבאה, ואר. עכשיו, לפי רב שמבאה זה אדם, אז זה לפי סדר התורה? הרי כל הראשונים שואלים, נגיד לפי שמואל, זה בסדר. שור, כי יגוב שור איש וכו', בור, כי יפתח איש בור, שן ורגל, שזה מבאה, כי יבאר איש שדה וחרם, וכי תצא אש. אבל לפי רב שמבאה זה אדם, אז שואלים, איפה האדם נכנס פה? נכון? זוכרים שם במשנה? שואלים, איפה זה אדם? אומרים, אדם, אולי זה כי יגנוב, אדם זה מכה במה ישמנה, זה בכלל פרשת אמור. אז זה, איפה אדם נכנס פה? אומר השרידש, לפי רב, אדם נכנס חלק לגמרי. שור, בור, עכשיו מי זה מבאה? מבאה זה אדם שמעמיד את הבהמה שלו על קמת חברו ויוכלת. זה בדיוק בסדר של התורה. כלומר, זה דבר שני שמוסבר פה לפי רב ממש בצורה הכי פשוטה בעולם, מה שהראשונים מאוד מאוד התקשו פה להבין איך מסתדר מבאה אדם לפי רב. זה בנקודה הזו. עכשיו תדלגו רגע על על הזה. כן? כן, אבל יש לה, קודם כל במשנה רואים שהיא אב כשלעצמה. כלומר, היא כנראה תופס את המקום שלו, עם הגדרים שלו, המיוחדים שלו. ברור שגם האדם בסוף עומד מאחורי האש. אבל פה זו דוגמה קצת יותר מיוחדת, שהאדם משתמש בבעל החיים, ובסוף זה קרוי על שמו של האדם. גם אם זה בהמה של חברו. נכון, אתה, באופן כללי אתה צודק, אפשר בכלל להגיד שהכל זה אדם, אדם גם חייב על זה שהשור שלו מזיק ונוגח. אז לכן בסוף, זה פה אנחנו צריכים להבין איפה התורה בסוף חילקה את אחריות האדם לאבות נזיקין שיש להם גדרים שונים. אבל כאן יש איזושהי הצמדות יותר לאדם, כי באמת הוא ממש עושה את זה בצורה הכי ישירה כמעט אפשר לומר בעצמו. שאר הנזקים הם קוראים לבד והאחריות היא של האדם. פה זה יותר מאשר האחריות, אלא זה ממש, הוא ממש עושה את זה בעצמו. ועכשיו, תראו את הדברים האחרונים של עשרי דש, תראו את הפסקה לפני האחרונה. מה שכתב הגאון בתשובתו, ושנין הנליבה דרב, דרישה דשדר בהמתו ואזקה, סייפה תן האדם דאזיק וחבל באדם, תמוע מאוד שהוא נגד הגמרא שאמרה, ורב נמי, הקטני אדם בסיפה, אמר לך רב, אהו למחשבי בעד המועדים נודעתה, כן, לכאורה זה לא, הגמרא הרי תרצה לכאורה באופן אחר. ולולי דמסתפינה, הייתי אומר, שלגאון הייתה גרסה אחרת, וכך צריך לגרוס לפי הגאון. ורב נמי, הקטני אדם בסיפה, ומשני, בנזקי ממון כמיירי, בנזקי גופו לא כמיירי. כלומר, המשפט העיקרי שמוסיף פה הגרסה של הגאון, זה שגם לפי רב, שימו לב, בנזקי גופו כמיירי ונזקי ממון לא כמיירי. זאת אומרת, בעצם ברישה מדובר בנזקי ממון. כלומר, שהאדם מזיק ממון של אחר. לא נזקי ממון שממונו הזיק, אלא שהאדם מזיק ממונו של האחר. בסייפה מה זה? זה נזקי גופו. האדם בעצמו מזיק אדם אחר. הוא מזיק אדם אחר. פירושו לפי הגאון, שהמשנה מיירי מי שהזיק ממון של אחר. והסייפה, מה יהיה מי שהזיק גופו של אח? איזה ביטוי יפה, אה? זה לא התחיל היום, ביטוי אחי. מה? אמרתי, אולי הוא משתמש ככה וזה חסר אש. כן, גופו של אח. נחמד, מה אכפת לך להגיד שהוא משתמש? מה? אז זה נחמד. או שהגאון סובר, שמי ששדר בהמתו ואזקה, נקרא בלשון הגמרא נזקי ממונו, ואף אגב שלרב מבאה זה אדם, זה לעניין החיוב שדינו כדין אדם, אבל בלשון חכמים הוא נחשב כנזקי ממונו. ואין ברשי שכתב, תן האדם זה הזיק שור, שימו לב, כלומר נזקי ממון, דם עווה, דוריה דבורק תני. ומה שכתוב בגמרא וליטני ברישה, וכן מה שכתוב אחר כך, אמר לך רב, אהו למחשב בעד המועדין ודעתי, היא הוספה מאוחרת שלא הייתה לפני הגאון. קיצור, אז ראוי להעיר שהמילים אמר לך רב הכתובות בגמרא אצלנו חסרות בכתב יד. מה שמעיד שהטקסט שלנו הוא רופף. כלומר, הוא ככה מוצא פה איזה סדק, גם במילים האלה אמר לך רב שיש איזה גרסה מדויקת בגרסאות שזה לא כתוב, ולכן כנראה הוא אומר לפי הגאון, יותר מסתבר, ככה הוא אומר, וזה גם באמת נראה ככה, יותר מסתבר שלפי הגאון הייתה גרסה אחרת, שבה היה כתוב ורב נעמי אקטני אדם בסייפה, והתשובה הייתה, בנזקי ממון כמיירי, בנזקי גופו לא כמיירי, כשההסבר של זה הפשוט הוא שפה מדובר שהזיק ממון של אחר, ושם מדובר שהוא הזיק אדם אחר. זה שני דברים שונים לגמרי. אדם שחבל באדם אחר או מזיק לאדם אחר, לבין אדם שהזיק לממון של חברו, כן? לממון של מישהו אחר, כמו אדם שלקח את בהמתו והעמיד אותה על השדה של חברו. ואז זה בצורה חלקה, אם זאת הגרסה, זה כמובן בצורה חלקה נכנס בתוך המשנה, בתוך הגמרא שלנו. אם לא, אז זה נכון שזה, כמו שהרב שלומי אמר, זה ככה משהו ש... כיוון שהוא קצת מתלבט בעניין הזה, אז אמרנו את זה, אבל בהחלט צודק שיותר נכון פשוט להביא את הגרסה וללמוד את הגמרא עם הגרסה שלו, אבל בעיקר זה להבין עכשיו, אחרי שמבינים את המהות של הדבר, אז הגרסה באמת מקבלת עוצמה הרבה יותר גדולה. זאת אומרת, אתה מבין שזה כמעט, נגיד, מחויב המציאות, אבל זה ממש מסתבר שזה ההסבר של הגמרא, ולזה התכוונתי. אז לכן, באמת בשביל להבין את מה שאנחנו רוצים עכשיו, בדקות שנשארו לנו, זה להבין באמת את עומק ההבדל בין שני סוגי האדם האלה. ופה אנחנו רוצים להיעזר בדברים נפלאים שכותב בדבר משה. בואו נראה קצת כמה מהדברים שלו, ואז נחזור לסוגיה שלנו. הוא אומר ככה, אדם דאזיק אדם, בסוגיין מבואר, זה בכלל בדף ד', אז אם יש פה ושם איזו מילה לא מוכרת, אז אל תתייחסו אליה. מבואר דרבי יושעיה מונה בתוך היו"ד ג' אבות נזיקין, גם לאדם שהזיק אדם וגם לאדם שהזיק שור. ופריך, שם הגמרא שואלת, בדלת עמוד ב', אם כן, ניתנה יתרי גב נשור, שור שהזיק שור ושור שהזיק אדם, ואנחנו עונים ככה, בשלמה באדם, שפיר מנה לתרי גב נאדם, משום שהם משונים בדינם, ופה שימו לב עכשיו המשפטים הבאים, משפטים מאוד משמעותיים, דה אדם שהזיק שור, נזק הוא משלם, ואילו אדם שהזיק אדם, משלם ארבעה דברים, אבל בשור, מה לי שור שהזיק שור, מה לי שור שהזיק אדם? לכאורה צריך עיון, נאי שבאדם שהזיק אדם יש את התוספות של דלת דברים, כן זה הראשי תיבות דלת דלת, אבל מכל מקום תשלומי הנזק שווה הוא בין באדם שהזיק אדם, בין באדם שהזיק שור. אז הקטי, למה צריך למנות להם למה זה שני סוגי אדם, ויש ליישב על פי הרמב״ם. אז אני רק אסביר מה הוא אומר, מה שהוא רוצה להבין, זה למה, וזה קשור לגמרא בהמשך, לא חשוב עכשיו, מונים שני סוגי אדם. אדם שהזיק שור ואדם שהזיק אדם. כלומר, אדם שהזיק ממון חברו ואדם שהזיק לחברו. בסדר? גופו של אח, צורך העניין. הזיק למישהו אחר, גופו של אחר. מה ההבדל? חורה, פה הוא משלם נזק, פה הוא משלם נזק ועוד כמה תשלומים. שבט, ריפוי, בשב, בסדר, מה זה? זה לכאורה עוד תשלומים. הוא גרם לו, הוא צריך להתרפות, הוא הפסיד ימי עבודה, אז הוא צריך לשלם לו עוד כמה תשלומים. אז מה, זה עושה את זה הבדל מהותי שזה שני אבות שונים? חורה זה פער ממוני כמותי, זה לא פער איכותי, זה לא מהות של הבדל. אבל הוא אומר לא. זה הבדל מאוד מאוד מהותי. במילים שלכם, מה הייתם, איך הייתם מסכמים את ה... איך הייתם אומרים, לא מסכמים, כי עוד לא ראינו מה הוא אומר, אבל לפי מה שראיתם אולי בסדר, ומעצמכם בשכל ישר, מה באמת ההבדל העמוק בין אדם שהזיק אדם לבין אדם שהזיק ממון? מוסריות, הגדרה קצת יותר, בסדר, זה כמובן נכון, הגדרה קצת יותר לימודית. התשובה שלו? אם נראית את התשובה שלו והיא נראית לך, אז כן. ואם יש לך משהו אחר, אז משהו אחר. מה לפי התשובה שלו? מה הבנת?
כשאתה מזיק לממון, אז אתה כאילו משלם רק על החיסרון שעשית, אבל כשאתה מזיק לאדם, אז אתה ראוי שכאילו יעשו לך את זה, ובגלל זה אתה משלם. כאילו במקום הפציעה שלך, הקריטת יד שלך, אתה משלם את זה.
שימו לב, לפגוע באדם אחר, זה באיזשהו מקום קצת להרוג אותו. כלומר, זה בעצם פגיעה לא רק ממונית. אתה אמרת את זה מבחינה מוסרית, זה ברור. אבל זה הרבה יותר עמוק מזה. זה בעצם פגיעה באדם אחר, היא פגיעה מהותית שהתשלום הוא לא רק, כמו שאורי אמר, התשלום הוא לא שאני טוב, הוא עכשיו הפסיד, מה, ימי עבודה, רופא, 1,000 שקל, משלים לו את זה. הכסף פה הוא השורה התחתונה, הוא לא המהות של העניין. מה המהות של העניין? המהות של העניין זה שבעצם אם אדם פגע באדם אחר, בעצם היה צריך לעשות לו, כמו שהוא אומר, עשית לו כאשר כן יעשה לו. כמו שכתוב שאין שחת אין, שעין תחת עין. בעצם היה צריך ממש, היה צריך שלם, הוא אומר, זה כמו כופר. כשאדם, אנחנו יודעים שיש תשלום של כופר, שהוא בדרך כלל כשהורגים. כשיש מוות, אז צריך שלם כופר, זה ממש כפרה. יש פה כפרה על המעשה. זה קשור למוסריות שאמרת. יש הבדל בין כפרה על המעשה וממש להיכנס לתוך מה שנעשה, לבין להשלים את החיסרון של מה שקרה. אם הבהמה הוא שם אותה הקמת חברו והיא אכלה, אז הוא צריך לשלם את מה שהיא אכלה, ולהשלים את החיסרון של מה שקרה פה. מה?
אם
בן אדם
פוגע
במישהו
אחר מילולית, אם הוא פוגע בנפש לא מילולית, הוא לא פוגע בפיזית.
הפגיעה? כן, הפגיעה היא... בסדר, זה כבר עוד שאלה. זה כבר שאלה... שאלה מעניינת אחרת. אז בואו נראה כמה מילים בלשון שלו, ואז נחזור לעניין שלנו, ואז הוא אומר, יש לי ישב בפי הרמב״ם, שמבואר שם שבאדם שהזיק אדם, התשלומים הם כאין כופר עברו, כן? כמו כופר של האיבר. משום שלעולם היינו צריכים לקוץ את האיבר שלו, כמו שעשה לחברו, כשהתורה נתנה לו כופר. זה לשונו שם של הרמב״ם, זה שנאמר בתורה, כאשר ייתן מום באדם כן ינתן בו, אינו לחבול בו כמו שחבל בחברו, אלא שראוי לחסרו איבר או לחבול בו כאשר עשה. וכך משלם נזקו. והרי הוא אומר, לא תיקחו כופר, נפש רוצח. רוצח הוא שאין בו כופר, אבל חיסרון איברים יש בו כופר. לפי זה יוצא שתשלומי נזק של אדם שהזיק אדם, ותשלומי נזק של אדם שהזיק שור, אב הוא רק תשלומי הפסד באלמה. אבל באדם שהזיק אדם, אב הוא כאין כופר. ואז הוא מביא לזה עוד דברים שמוסברים על פי הדבר הזה. אז אם כן, בואו רגע נחזור לסוגיה שלנו. בעצם אפשר לומר בכלל המבנה של שני הפרקים האלה שלנו, שפרק ראשון, וזה נוגע גם לפרק שני, ופה אנחנו נכנסים לנקודה המהותית שהיא גם כמאוד מאוד רוחנית. בזוהר כתוב, אם ראיתם את זה במקורות, בזוהר כתוב במקור 7, אומר הזוהר ככה, חייבן דסיטרא אחרא, הם הנזיקין דסמולה, ואחי סידוריו שינען. שינען זה ראשי תיבות של שור, נשר, אדם, ושור, נשר, מי שם השלישי והרביעי? שכחתי להביא את הזוהר. על כל פנים, שנייה, תכף... ובגין דה, התחלת דלאון השור, קשור בדלת אבות נזיקין, השור, הבור, המבאה והעבר, וסיום הדלאון, אדם מועד. אז הזוהר עצמו מופיע פה רק פסקה קצרה מתוך מה שמופיע שם, מופיע שם לפני ואחרי דברים מאוד מעניינים, שהמחנה המשותף שלהם הוא שהנזיקין הם, אבות הנזיקין, הם מבטאים בעצם איזשהו כוחות רוע שיש בעולם, כוחות היזק ורוע שיש בעולם, וזה קשורי, זה קשור לחיות של המרכבה, שזה כל מיני חיות שמבטאים כוחות שונים. כאשר השור הוא ראשון, הוא מבטא כוח של היזק, כוונתו להזיק, כוח רע בעולם שרוצה להזיק. בתוך הרשימה הזאת, אומר הזוהר, האדם הוא אחרון. סיומה דלאון אדם. עכשיו, בזוהר עצמו זה מעניין, יש שם עוד פסקה ששם כתוב שאפילו כאשר אפילו כאשר המצב נקרא לזה של הנזיקין הוא כאילו פחות חמור, עדיין האדם הוא אחרון. שם זה תלוי בגרסאות, כי הגרא שם גורס שהאדם הוא ראשון. כלומר, אז באמת הוא משנה, הוא שם את האדם ראשון, כאשר הכוחות האלה פועלים בעולם בצורה כאילו חיובית, אז האדם הוא הראשון. אבל בואו נשים את זה רגע בצד, זה פחות משנה. מה שפה כתוב בצורה מפורשת, זה שכאשר יש כוחות נזיקין בעולם, האדם הוא האחרון. עכשיו, למה האדם הוא האחרון? זה הנקודה המשמעותית פה, והיא תסביר לנו גם את הגרסה של הגאון, וגם את מה שראינו עכשיו פה בדבר משה. בכל הבריאה כולה, אנחנו יודעים שהאדם, ששת ימי בראשית, מה קורה בששת ימי בראשית? איך סדר הברואים? מתחילים בעצם אפשר לומר, מהדומם, צומח, חי, ומי נברא ביום שישי? האדם. האדם נברא ביום שישי. כלומר, קודם כל, גם כשבוראים את כל היצורים פה בתוך המציאות של ששת ימי הבריאה, האדם הוא אחרון לבריאה. הוא נזר הבריאה, הוא הסיום של הבריאה, הוא בעצם נותן לבריאה את כל המשמעות ואת כל הכוח של זה. אבל יותר מזה, לא רק שהאדם הוא, כשמדברים על החומר של הבריאה, אז האדם הוא אחרון בתוך זה, אלא האדם הוא בעצם, בלשון של המהר"ל, האדם הוא הצורה של הבריאה. אנחנו יודעים שבכל דבר בעולם יש חומר וצורה. החומר זה בעצם המציאות עצמה, והצורה זה המהות של הדבר. זה התכלית של הדבר. זה בעצם כל החומר, בסופו של דבר, הוא משרת את הצורה. הוא בסופו של דבר משמש לצורה שהיא נותנת לו את המשמעות. המהר"ל חוזר הזה בהרבה מאוד מקומות, חלק מהמקורות הבאנו פה גם במקורות, שהאדם הוא בעצם הצורה של הבריאה. כלומר, כל הבריאה בסוף היא, התכלית שלה זה האדם, כי האדם יש לו בחירה חופשית, ויש לו יכולת לשנות, ליצור גם בגשמיות, אבל בוודאי ברוחניות, הוא בעצם מעלה את כל העולם איתו. כמו שהמסיעת ישרים אומר, הוא, כשהוא יורד, הוא מריד את כל העולם איתו, כשהוא עולה, כל העולם עולה יחד איתו. לכן, תראו עכשיו דבר מדהים. גם כשמדובר על כוחות הנזיקין, האדם הוא אחרון. כלומר, אפשר לומר, גם בחיוב וגם בשלילה, האדם הוא אחרון. זאת אומרת, מי כאילו נותן את הצורה לכל הנזיקין? מי הכי חמור בכל המזיקים? מה? האדם. כלומר, תחשבו, האדם... האדם כשהוא מזיק, סיום הדיליון אדם, הוא הצורה של כל המזיקים, כלומר הוא בעצם, וזה אדם שהזיק אדם. אדם שפוגע באדם אחר, אדם שחובל, יותר נכון זה יותר חזק, רואים את זה באדם שחובל באדם אחר. אדם שחובל באדם אחר, הוא בעצם צריך, מה צריך לעשות לו? צריך לקחת לו את העין, לא צריך להוריד לו את היד, כמו שהיה בתרבויות מסוימות, שזה מה שהיו עושים. היו חותכים את היד. למה? למה זה מה שמגיע לו? מה? מידה כנגד מידה, וכמו שנאמר, הפגיעה היא מאוד... אתה יכול להשוות פגיעה שפוגע באיבר של אדם אחר לזה שהוא... כל דבר אחר שיעשה לו, שיפגע לו בשור, שיפגע לו בשדה, שיפגע... שבור לו את הבית, בסדר, זה ממון, זה נזק, אפשר לשלם, אפשר להשלים, אפשר לבנות חדש. צאת לו איבר, גמרנו. הרגת אותו, חצי הרגת אותו, כאילו זה דבר, מבחינה מהותית, זה כאילו השיא של הפגיעה. זה נקרא, האדם חייב להיות אחרון. סיום הדליאון, אדם המועד, שימו לב לביטוי של הזוהר. נכון, מה אמרנו על המשנה שם? חמישה תמין וחמישה מועדים. האדם חייב להיות ברשימה של החמישה מועדים. אני מזכיר לכם עכשיו, מה שאלנו בתחילת הסוגיה? הגמרא אמרה, אקטני סייפה האדם. אמרנו, בסדר, כתוב בסייפה. שיהיה כתוב גם ברישה, אולי שיהיה כתוב רק ברישה. מה? כאילו רואים שלגמרא ברור מה? בואו ניקח את המילים האלה. הקטני אדם בסייפה. האדם הוא קודם כל בסייפה. הוא חייב להיות שמה, בקצה, הוא אחרון, הוא מועד לעולם, הוא הקצה, הוא הצורה לשלילה. לשלילה, אבל זה מראה על החיוב שלו. זה מראה על גודלו של האדם, על עוצמתו של האדם, שכמו שבצורה חיובית הוא מוביל איתו את כל הבריאה, והוא הצורה של הבריאה, גם באבות הנזיקין הוא אחרון. הוא אחרון. אגב, לפי מסקנת הגמרא שם בדף ט"ז, אז בסוף יש שם דעה שהוא לא נמצא ברשימה בכלל של חמישה תמים וחמישה מועדים. אז איפה האדם נמצא? בפרק שני, דף כ"ו עמוד ב', ממש סוף פרק שני, מה אומרת המשנה האחרונה שם? אולי במקרה למדתם את המשניות. אדם מועד לעולם, בין ער, בין ישן, בין שוגג, בין מזיד, בין זה, בין זה. כמו מה כתוב שם בעצם, תכלס? מה כתוב על האדם? מועד לעולם, אתה לא יכול להגיד, שתו לי, אכלו לי, לא ידעתי, לא שמתי לב, רק גירדתי את האוזן ונתתי. אדם מועד לעולם. הוא שיא של המועד. למה? כי יש לו דעת, ויש לו אפשרות לתכנן את עצמו, ולארגן את עצמו, ולדעת איפה הולכת לישון, ולא ליד מישהו אחר, שהוא אולי בשינה, הוא יתגלגל ויכניס לו איזה, בלי לשים לב, ייתן לו איזה מכה תוך כדי השינה. הוא לא יכול להגיד את זה. הוא מועד לעולם. ואז זה עוד יותר חזק, לפי המסקנה של הגמרא, זה אפילו עוד יותר חזק. אדם נמצא בסיפה, בסוף ממש, שני הפרקים האלה, לפני שעוברים לבור, שם האדם נמצא, הוא מועד לעולם, הוא צורה של כל הברואים. ולכן, אם אנחנו חוזרים עכשיו לגמרא שלנו, אז קודם כל, לפי שמואל, אז הדברים הם פשוטים לגמרי. שמואל אומר, אדם הוא שם, ושם עוסקים במועדים, וממילא בתוך המועדים האלה, האדם הוא האחרון והוא שם. פה עוסקים בנזקי ממון, שור, בור, שן, רגל, זה המשנה שלנו, נגמר. טוב, שמואל הוא יחסית, הוא פשוט. אגב, לפי שמואל, גם אם הוא מעמיד בהמתו הקמת חברו, יכול להיות ששמואל יראה את זה כשן. עכשיו, מה קורה לרב? לרב, יש אדם במשנה שלנו. ולכן מתעוררת התמיעה שהגמרא שומרת, רגע, ורב, הקטני סייף האדם, אז למה אדם עוד פעם ברשע? למה לחזור על אדם פעמיים? ואז נכנסת הגרסה של הגאון, שאומרת שהתשובה של רב על השאלה הזאת, לרב, קודם כל לרב, אדם, זה באמת אדם, זה מעמיד בהמתו הקמת חברו, זה ממש פשט המשנה, כמו שאמרנו, זה גם סדר המשנה מסתדר לפי זה, פשוט לפי רב, זה ממש סדר הפסוקים, וזה האדם, אבל זה אדם שמזיק ממון חברו. ושמה זה בנזקי גופו, ולכאורה ההסבר היותר טוב זה שהוא מזיק את גופו, כלומר פה הוא מזיק את ממונו, ושמה הוא מזיק את גופו. וכשהוא מזיק את רופו, זה משהו אחר לגמרי. אומר לך, בעצם רב אומר לך, זה בכלל, נגיד לכם יותר מזה, יש את השתי דקות להגיד את זה. האדם ברשע לפי רב, זה האדם של ששת ימי בראשית. לא האדם של, נקרא לזה כאילו של שבת. מה הכוונה? הכוונה היא, זה האדם שמזיק בתוך הטבע, בתוך הבריאה. כלומר, אדם הוא גם חלק מהברואים. שור יכול ללכת ולהזיק, אדם יכול לחפור בו ומישהו ייפול בו, אדם יכול לעשות על האש ולהשאיר בסוף ותיטה אש ותדליק ותהיה אחריות של האדם, ואדם גם יכול להזיק על ידי זה שהוא הולך עם הבהמה שלו ועובד עם הבהמה שלו, ותוך כדי זה הוא גורם לבהמה שלו לאכול, וזה זה, זה, אנחנו מחשבים את זה שבעצם הוא גרם לזה, אבל הוא עדיין פה פועל בתוך הטבע, והוא גם מזיק את הטבע. כלומר, הוא לא מזיק את האדם. הוא מזיק את הממון של האדם השני, על ידי, תוך כדי העבודה שלו, עם הממון שלו. זה שייך לפרק ראשון. זה שייך לפה, לאבות נזיקין שלנו. המשנה בסוף הפרק, או כמו שאמרתי, לפי המסקנה, זה בכלל לא המשנה הזאת. אדם מועד לעולם, סיום הדלאון אדם, זה בכלל פרק שני, אדם מועד לעולם, זה אדם אחר לגמרי, אומר רב. זה האדם שהוא ממש נזר הבריאה, הוא תכלית כל הבריאה, הוא הצורה של כל הבריאה, ומהבחינה הזאת הוא בכלל, ברור שהוא לא פה. הוא לא שייך לפה, כי הוא בכלל במקום אחר לגמרי. זאת אומרת, ההימצאות שלו פה זה בגלל שיש לו, יש לאדם בחינה שהוא חלק מהטבע. הוא בסוף נוצר בששת ימי בראשית, והוא נוצר בתוך הבריאה. ולכן יש לו איזו שותפות עם הבעלי חיים, וגם ביכולת שלו לפגוע בכל מיני דברים, וצריך לשלם אותם, וכו' וכו'. אבל האדם ההוא המועד לעולם, שפוגע באדם אחר, זה סיום הדיליון, אדם המועד, הוא חייב להיות שם, הוא חייב להיות בסוף, הוא לא יכול להיות פה, ולפי רב זה מחדד את זה אפילו יותר מאשר שמואל, כי שמואל אמר, האדם הוא שם, פה זה הטבע, כל מיני דברים בעולם הטבע, והאדם הוא שם. מה רב עשה? מה רב חידש בעצם? שבתוך אדם יש לנו שתי בחינות, מה שאמר הדבר משה. בתוך האדם יש שתי בחינות. יש אדם שהוא ממש מועד כאשר הוא פוגע באדם אחר, ואז כל הסיפור של כופר וכולי, וזה כנראה מה שמתכוון הזוהר, סיום, חייב להיות שהסיום שלהם זה אדם המועד, כי הוא נזר הבריאה, וגם בכיוון השלילי הוא נזר הבריאה, כשהוא פוגע, אז הוא פוגע הרבה יותר קשה מאשר, כן, בני אדם לא יכולים, בהמות לא יכולות כנראה להרוג 6 מיליון אנשים, גם לא 6 מיליון שברים, וזה כנראה בהמה לא יכולה לעשות, אפשר ליפול לבורות כמה אנשים, אלא אם כן חופרים את הבורות האלה ומכניסים 20,000 איש בתוך הבורות, אז אפשר. אבל אם חיים ככה בתוך הטבע, אז נופלים דברים, בהמות נופלות, נפגעות, מתות אפילו. וגם האדם יכול עם בהמתו להזיק ולעשות כל מיני דברים, אבל זה משהו אחר, זה בכלל אדם, תרי גבני אדם, כמו שרב הושעיה אומר בהמשך. אדם שפוגע באדם, אדם שפוגע בשור. דווקא רב מחדד את זה בזה שהוא אומר ש... האדם הוא בסיפה, זה האדם באמת. והאדם פה, זה מבאה. גם לא קורא לו אדם, אגב. גם לא קוראים לו אדם. במשנה לא קוראים לו אדם. שמה קוראים לאדם אדם. למה לא קוראים פה גם כן? למה להסתפך כזה לפי רב ולהגיד מבאה, ואז חפש כל מיני פסוקים שאומרים שאפשר להשתמש בפועל בעיו על אדם, תגיד אדם. בסוף הוא לקח את הבמה שלו והמיט על הקמת חברו, אז תגיד שזה אדם. לא. בכוונה לא אומר אדם. כי זה באמת לא... זה לא כזה אדם. זה החלק הטבעי של אדם שנמצא בתוך הזה. שמה זה... כן, בלשון של המהר"ל ראיתם פה, לראות ככה במקור 8, רק כמה משפטים, ככה נסיים עם זה. אם לראות ככה תפארת ישראל ובשביל... אולי נתחיל עם נצח ישראל, תראו נצח ישראל פרק י', זה כאשר תראה בבריאה, שנברא האדם אחרון לכל הנבראים, ודבר זה בוודאי אינו במקרה, רק הוא נמשך אחר עצם האדם, וזה כי ראוי דבר שהוא כמו צורה, והצורה על ידה יושלם הכל, לכן ראוי שיהיה אחרון, כי הכל יושלם באחרונה, בני כך נברא האדם אחרון אל הכל, לפי שהאדם צורה על התחתונים, והוא השלמת כל התחתונים, וכך נברא האדם באחרונה כאשר הושלם הכל. כן, וגם בפסקה הראשונה הוא אומר את זה, מדבר על עם ישראל, שישראל משלימים את הכל ונותנים צורה אל כל העולם. עם ישראל הוא בבחינת אתם קרואים אדם, כן? אז עם ישראל קרואים אדם ביחס לעולם. העולם כולו זה עולם הטבע, ועם ישראל הוא צורת העולם, ולכן, כמו כן בישראל, כל הדברים, הצורה באה באחרונה והחומר קודם. כי הצורה הוא המשלים, ראו שיהיה באחרונה. וכן נברא אדם באחרונה לכל מעשה בראשית, כי יש על האדם משפט הצורה שהיא באה באחרונה, וכן תמצא בישראל וכו'. רק מה שאמרתי בדקות האחרונות, ככה תנסו ככה לדייק את הדברים ככה פה מבחינה, גם מבחינה רוחנית, יש כאילו שתי רמות של צורה. יש צורה ברמה הפשוטה, שזה פשוט להיות האחרון. כשאתה האחרון ברשימה, אתה יותר מאשר כולם. אז האדם... נברא אחרון בששת ימי בראשית, אבל הוא עדיין בתוך עולם הטבע. זה המווה, זה האדם שיכול להזיק, אבל הוא מזיק את ממונו של חברו, בעזרת הממון שלו, הוא מזיק את הממון של חברו. אבל האדם ההוא, שהוא מועד לעולם, הסיום הדיליון אדם, זה עוד יותר גבוה. זה ממש כאילו, זה בכלל הצורה של כל הבריאה, כולל של האדם עצמו. כלומר, האדם המועד לעולם, הוא צורה גם אל האדם ההוא שמזיק את, ה, את הממון של חברו בתוך עולם הטבע, הוא עדיין קצת שייך לעולם הטבע. הוא עדיין קצת שייך לחומר. אבל האדם ההוא שמזיק ופוגע בחברו, זה כבר ממש השיא השיאים של הצד השלילי, במקרה הזה של האדם, שחושף את הצד כמובן החיובי של האדם, שהוא יכול להיות ממש נזר הבריאה, הצורה של הבריאה, ומרים את כל הבריאה בכלל לרמות אלוקיות שאין אותם בצורה פשוטה בתוך העולם הטבעי, והאדם ועם ישראל כמובן שהוא הצורה של כל הבריאה, מסוגל להרים את כל העולם הטבע למקום הגבוה ההוא. אז בשיטת רב, קיצור, מה שרואים פה ככה, שבשיטת, דרך שיטתו של רב, בעצם נפתח פה ההבנה הזאת למהותו של האדם בכל הנושא הזה של נזיקין, שזה בהחלט נראה לי גם ככה לימוד גדול באמת על כוחו של האדם, גם לא עלינו בצורה שלילית אם הוא פוגע, וכמובן בצורה חיובית כאשר הוא רותם את כל הכוחות האלה העליונים האלה שיש בו, שהוא רותם אותם לדברים החיוביים. כן, טוב, יישר כוח, ברוכים תהיו, בעזרת השם.